פניציות, פרק 18. הגענו לחי.
וואו. היי.
אז אני צביה, חלניסטית והחלמה, תודה לאל, בזכות 12 הצעדים המופלאים האלה של OA, בצמוד כמובן לאיך שהאלכוהוליסטים האנונימיים כתבו אותם בספר הגדול. והיום יש לי אורחת חדשה שמאוד משמח אותי, היא הצטרפה סוף סוף אחרי שביקשתי כמה פעמים,
חדשה
ואתן לה
ישנה.
להציג את עצמה.
שלום, אני מעיין, ואיזה כיף זה להיות פה. איזה כיף זה להיות פה בכל כך הרבה מובנים.
בהחלט, בהחלט. אז
וואו.
טוב, אז אנחנו בספר נמצאות בעמוד 15
15.
בסיפורו של ביל, ואנחנו מתחילות בעצם אחרי הפסקה הראשונה. קראנו ככה על ההבנה של המשמעות האמיתית של החוויה הרוחנית שהייתה לביל בקתדרלה בתחילת הדרך, ואז אנחנו בעצם מתחילות היום מהפסקה השלישית, שמתחילה במילים בבית החולים. אז הוא מספר פה, בבית החולים נפרדתי מאלכוהול בפעם האחרונה. היה צורך בטיפול רפואי, כי הראיתי סימנים של טרפון רטט. וככה, אנחנו המון מדברות על זה שבאמת לפעמים מגיעים למצבים שאנחנו חייבות אשפוז, חייבות. אין אפשרות, הגמילה מאכילה כפייתית היא לפעמים כל כך כל כך קשה, כי צריך, הקריז יותר נכון שקורה בגמילה הפיזית מאוכל הוא מטורף. אני זוכרת על עצמי שבאמת חוויתי כאבים מאוד חזקים, מיגרנות, חולשה, חוסר פוקוס, עייפות. אחרי זה הגיע הקריז הנפשי, אבל זה התחיל מקריז ממש פיזי. ואני יודעת על עצמי שאני כל פעם הייתי צריכה איזה יומיים בבית, כי עשיתי כמה פעמים את הגמילה, לצערי, באמת ב-16 שנים הראשונות, וכל פעם הייתי כן צריכה את היומיים שלושה האלה להתאפס. הייתי עושה את זה לרוב בסוף השבוע, כי לא הייתי מסוגלת להיכנס לגמילה תוך כדי החיים הרגילים. ללכת לעבודה, לגדל ילדים, קריירה, לימודים, לא משנה, מה שזה לא יהיה. ובאמת פה הוא מספר שזה מה שהוא עושה. יש הקלטה של ביל שהוא מספר למה הוא עשה את זה, כי הוא ידע שהוא לבד לא יכול לגמול את עצמו, והוא ידע שבבית חולים, בטאונס הוספיטל, באמת בפעמים הקודמות, עשו לו כל מיני טיפולים במים, בלדון, העניינים, הוא ידע, הוא הלך במיוחד, בכוונה להשתכר מאוד, כי הוא ידע שכשהוא יבוא, אז השתמשו באמת בסמים, בקשירה, בכל מיני דברים, בשביל לגמול אותו. וזה מה שהוא עושה. ובעצם אני יודעת שגם אצלנו יש כאלה שהולכים למחלקות, בשביל או להיגמל מאכילה, אכילת יתר, מבולימיה, או להיגמל מאנורקסיה. אחרים כמוני עושים את זה ממש אשפוז ביתי, כן, בבית, לוקחים כמה ימים, מעדכנים את המשפחה מה הולך לקרות, ועושים את זה. ומעניין אותי ככה, מה היה אצלך? איך זה עבד אצלך?
וואו, אז האמת שהזמנת אותי לבוא, תודה, תודה, תודה. אז קראתי באמת את הפסקה שאנחנו הולכות לדבר עליה. ולפני שאני מדברת על איך זה קורה אצלי ביום יום, אני אספר לך למה הפסקה הזאת היא צובטת לי, לא רק צובטת לי בלב, אבל היא עושה לי צמרמורות כזה גוספאפס בכל הגוף. כי רגע לפני שהוא מדבר על הפסקה שלנו, הוא אומר כמה עיוור הייתי. ואז הוא מדבר על זה שהוא היה בבית חולים. בבית החולים הוא נפרד מהאלכוהול. אבל גם בבית החולים, כשהוא נפרד מהאלכוהול בצורה פיזית, הוא עדיין פנה בענווה לאלוהים, לצורה הרוחנית. זה מה שמוכיח לי שוב ושוב, כל הפעולות שאנחנו עושים, הפעולות הפיזיות, בלי אמונה, זה לא זה. אני, לפני ש... האמת שבמהלך התוכנית שלנו גם ניסיתי לפנות לשני מקומות פיזיים, ניסיתי לפנות לתל השומר וניסיתי לפנות לרעות. באיזשהו שלב נפלתי כמה פעמים ואמרתי, רגע, אולי זה גדול עליי, אולי אני לא מצליחה, אולי זה גדול עליי, אולי אני מעמקי השלושים שנה שנמצאת בתוך הסיפור הזה, אולי זה חלק מה... כל כך מושרש אצלי, שאני לא יכולה להתמודד עם זה. ובחסד האל אני יכולה, אבל ההליכה לשם, החוויה שחוויתי שם, להסתכל על, על אני שם, אז אפילו לא להסתכל על האנשים האחרים, על אני שם, האם אני רואה את עצמי שם, האם אני מרגישה שייכת, האם אני חושבת שאני יכולה לתת לאנשים שם את ההשגחה שלהם, את ההשגחה שלהם אליי, כמו שאני יכולה לתת את ההשגחה לאלוהים שיצרתי, לאידיאלים שלי. והתשובה, המסר שאני קיבלתי היה לא. המסר שאני קיבלתי היה חד משמעית לא. כי לא ראיתי שם אמונה. כי לא, ראיתי שם, הם הסתכלו על, על הבעיה שלי, על העיוות שלי, כעל משהו, מחלה שחייבים לעשות לה רימדיה. פשוט מחלה, פשוט עיוות נפשי קשה מאוד שיש לטפל בו. ואני לא אוהבת את הגישה הזאת בכלל. איך אני מטפלת בזה היום? יש לי פתרון. אין
לא,
ימינה.
השאלה היא איך עברת את השלב של הגמילה הראשונית,
שלב
כאילו
של הגמילה.
הפיזית, ובבית, לבד, באיזשהו מקום שסגרת את עצמך, צימר, לא יודעת, יש כל מיני סיפורים
לא
שאנשים
הייתי צריכה,
מספרים.
אני גרה לבד, אני אין לי פיתויים, כשאני לא רוצה שיהיה לי פיתויים בבית, אני, אין לי פיתויים בבית, זה היה מאוד פשוט, זה היה נעשה ונשמע, כשהמלווה שלי אמרה לי, את צריכה לרוקן את הבית, צריך להבין שמי שבאמת רוצה את התהליך הזה, לפחות בהתחלה, כמו כל תהליך, הוא מאוד קיצוני, הוא יעשה הכל, בשבוע, אם אתה, כשאתה באמת, באמת, באמת במצב של גוד, אני הייתי במצב של גוד. אני הייתי, כמה עיוור הייתי, אני הייתי במצב שאמרתי לעצמי, אני לא אשכח בחיים את היום הזה. זה היה בדיוק לפני שנה. בגלל זה אמרתי לך, יש לי צמרמורות. איזה פסקה
וואו.
קיבלתי על שנה. בדיוק לפני שנה. הגעתי, הבן זוג שלי אז טס להגשים את עצמו בחול, הוא רצה לעשות איזשהו חלום שלו, ואמרתי לו, מברכת, והייתי רצה בין שני הבתים, להוציא את הכלב שלו, לשמור על החתול שלי, להוציא את הכלב שלו, לשמור על החתול שלי, היה לי רע מאוד בעבודה, נורא רציתי לעזוב, הייתי בכזה מצב נפשי, שאפילו לא יכולתי להתראיין כמו בן אדם, שום מקום לא רצה אותי, ואני עם שלושה תארים מתמטיקה, ספציפית במה שאני עושה, ושום מקום, כולם דחו אותי. כל העולם דחה אותי, באותה נקודת זמן, הבן זוג שכל כך היה צריך אותי, הייתי שם בשבילו, וכשאני הייתי צריכה אותו, הסביר לי כמה שהוא, זה לא בראש ענייניו, בראש העניין של שום דבר, אבל הכי גרוע זה שלא הייתי בראש העניין של עצמי, תקופה ארוכה, אני הגעתי למצב של גוד, הגעתי למצב שלא משנה מה אמרו לי, מה היו אומרים לי לעשות באותה נקודת זמן, הייתי עושה אותו. תנקי את הבית, הייתי מנקה. תורידי לך עצמך את הראש, כנראה שגם הייתי מורידה לעצמי את הראש. הגעתי למצב שאני כל כך לא אהבתי את עצמי, זה לא שינה, היו אומרים לי, תכניסי את כל האוכל שאת מתבלמסת עליו, כמו תוציאי את כל האוכל שאת מתבלמסת עליו, מבחינתי זה היה אותו דבר. פשוט חיפשתי מישהו שאפשר רגע, שרואה אותי, ששומע אותי, שמבין מה אני עוברת, שיכול לקחת לי את היד ולהגיד לי, יש לי דרך בשבילך. הגעתי למצב ש30 שנה התנקזו אליו, שכל דרך שחשבתי שאני מכירה ויודעת ומבינה ובטוחה בה, לא עבדה יותר. לא עבדה יותר. פשוט הגעתי למצב, אני לא אשכח את זה בחיים, אני יצאתי לריצה, אני מאוד אוהבת לרוץ. אולי, אני לא יודעת, אבל זה משהו שנשאר אצלי. אני מתחרה המון, אני מרתוניסטית. ופתאום באמצע הריצה ירדו לי דמעות, התחלתי לבכות, פשוט באמצע הריצה, בלי, לא נפלתי, לא, לא, שום דבר לא פגע בי, לא בן אדם נתקע בי, לא כלום, פשוט התחילו לרדת לי דמעות. ובאותו רגע עצרתי ואמרתי, מעיין, או לכאן או לכאן, אבל ככה את לא ממשיכה. או
וואו.
שאת מחליטה שאת ממשיכה בדרך הגרועה הזאת שלך, אבל את מקבלת את זה, זה מה שבחרת לעצמך, זה אלה החיים שבחרת, או שמאותו רגע את עושה את הצעד הזה, ויש לך איזשהו טלפון בארנק שמחכה כבר כמה חודשים, ולא עשית איתו כלום. באותו רגע, היה 22:00, והייתי חוצפנית והתקשרתי. ויום אחרי זה החיים שלי השתנה. אז איך הוצאתי את החומרים הרעילים שלי מהבית? בשמחה ובששון ובעלה גדולה הוצאתי את כל... באמת, הייתי גם מוציאה אותי מהבית כחלק מהחומרים. הוצאתי כל דבר, כי זה פינה מקום לדברים כל כך טובים. כל כך, כל כך, כל כך טובים. זה, אתה צריכים לזכור את זה שכשאתה מפנה מקום, אתה מכניס בחזרה דברים אחרים, והם מלאים באושר ושמחה ודברים שעושים לך טוב. אתה בעצם נפטר מדברים שכרגע לא עושים לך טוב. וזה מבורך תמיד, זה כמו בגד שאתה לא רוצה, בגד שמזכיר, בגד שאתה חושב שעושה לך מזל רע. באותו, זה בדיוק אותו הדבר. ממש. יש לך את הבגדים האלה שאתה יודע שאת, כאילו, תמיד קורה לך משהו רע איתם? זה בדיוק זה. זה כמו, זה השוקולד. באמת, אצלי זה שוקולד.
וואלה, האמת שאין לי, אין לי בגדים כאלה, אני מודה. זו
באמת.
פעם ראשונה שאני שומעת את זה, אבל דבר ראשון, אני חושבת שיש פה בשורה לכל הרווקים והרווקות שבינינו. הנה דבר מאוד חיובי, יותר קל כשאתה לבד, לפחות אין לך את הצורך הזה להסביר ולהתמודד עם בן זוג, בת זוג, ילדים, הורים, כן? המגורים לבד, יש בהם משהו מאוד מאוד חיובי, שבאמת, אני גם זוכרת, כי בשנים הראשונות שלי ב-OA, באמת הייתי רווקה, אמנם גרתי עם שותפים, אבל עדיין הייתי באמת בלי ילדים וגם בלי בן זוג, ובאמת, הפעמים הראשונות שנגמלתי בהן, לפני שהכרתי את מי שהיום בעלי, זה היה הרבה הרבה יותר קל, וזה דבר שהוא מאוד חיובי, ובאמת, אני חושבת שכשנכנסים לתהליך הזה, כמו שאמרת, צריך לזכור שני דברים. אחד, כמו שאומרת חברה שאני מאוד אוהבת, אין ואקום בחיים. אם משהו יוצא, משהו אחר ייכנס, וככל הנראה זה יהיה משהו טוב אם אנחנו באמת בקבוצות וככה עוטפות את עצמנו בהחלמה. והדבר הנוסף הוא, באמת אני חושבת, הקטע הזה של, שאמרת בססון ובשמחה, כאילו לבוא לתהליך הזה, לא אני מסכנה ווואי, אני בחיים לא אוכל לגעת בזה. המאכלים האלה זה מאכלים שאני חייבת להבין שהם מעוררים בי אלרגיה פיזית מאוד קשה. והפרידה מהם היא פרידה משמחת. אני שמחה, אני, מה זה שמחה? אני מאושרת. ואני חושבת שרק אנחנו יכולות להבין אחת השנייה כשאנחנו אומרות, אני מאושרת שאני לא זקוקה לשוקולד, שהבעל שלי אומר לי משפט שלדעתי הוא לא במקום. אני מאושרת שזה לא מה שעולה לי בראש כשאני רוצה לצאת הערב, והוא אומר לי, אבל צריך לעשות קניות, אז יוצא מחר. ולי זה לא מתאים, זה בכלל לא מתאים לתוכניות שלי. אבל היום דבר כזה יביא אותי לצעדים היותר מתקדמים ולבדוק עם אלוהים מה הוא רוצה, ורק רציתי להתעכב. אמרת, אני במצב של גוד, אז למי שלא מכיר, המונח הזה גוד, שזה גם אלוהים כמובן, אבל זה גם קיצור של gift of desperation, מתנת הייאוש, שבעצם בשלב הזה, כשאנחנו נגמלים, או נגמלות הרבה פעמים אצלנו, ויש את השלב הזה של הייאוש, של צעד אחד, מכל הכוחות האנושיים שלי ושל אנשים אחרים, ואז אני באמת מחפשת אחרי איזשהו כוח עליון, שלי שיתקל לקרוא לו אלוהים, כי כולם יודעים על מה אני מדברת, אבל זה באמת איזשהו כוח ענק שנותן לי את הכוחות שחסרים לי. ובאמת, בפסקה הבאה, שם מצאתי את עצמי בענווה לאלוהים, כפי שאז הבנתי אותו. כי היום אני מבינה שאיך שהבנתי את אלוהים באמת לפני 3.5 שנים, עברתי את הגמילה האחרונה, אני מקווה בחיי, זאת לא אותה הבנה שיש לי היום. זה משהו שונה, זה מתחזק, זה גדל, זה משתנה, אבל הוא אומר פה שהוא יעשה בי כרצונו, כאילו לעבור ממה אני רוצה למה אלוהים רוצה, זה שינוי מטורף אצלי.
זה עולם, זה עולם, זה תפיסת עולם, וברגע, וזה קשה. כאילו אנחנו כל הזמן אומרים שזה פעולות קלות לאנשים מסובכים, אבל זה לא קל. הרי...
רגע, רגע, סליחה, אני רק אעצור אותך. לא אומרים שזה קל, אומרים שזה
זה לא
פשוט. זה לא קל, אבל זה מאוד פשוט.
זה פשוט לקרוא, זה לא פשוט. גברת, שאני לא יודעת מה איתך, אני קונטרול פריק. אני, אם מישהו היה אומר לי, שימי את ההשגחה שלך בי, אני הייתי צריכה לראות שיש לו 3 תארים, ומה הוא עשה בחיים, ומה ההורים שלו עשו בחיים, ומה האחים שלו, אם יש לו אחים. כאילו, אני הייתי צריכה לדעת רפרטואר כדי לדעת האם אני יכולה לעשות את זה, ואלוהים לא נותן לי אותו. אז אני לא ישר באתי ושמתי את ההשגחה, כי אני אגיד, גם יש משהו נורא מבלבל, שכאילו אנחנו כל הזמן, מתי זה הרצון שלי ומתי זה הרצון שלו? איך אני יודעת אם זה הרצון שלו או הרצון שלי? איך, כאילו, יש פה משהו, זה משהו שאתה צריך ללמד את עצמך. אתה צריך ללמד את עצמך להרפות. וואו, אני כל הזמן, תדעת, כל החיים שלי אמרו לי, תזרמי, תזרמי, מעיין, איך את לא זורמת? ואני כל הזמן אומרת, אני מכירה שהוא לא זורם. אני לא זורמת, אני לא, אני צריכה לדעת. אני חייבת לדעת מה קורה עוד שבוע. אני צריכה לדעת מה קורה עוד חול. במציאות, את לא יודעת מה קורה עוד שעה.
נכון, נכון.
והשליטה הזה, הצורך הזה בלשלוט, הרי זה אנחנו. אני צריכה לשלוט במשקל שלי, אני צריכה לשלוט בזה שאני הכי טובה בחדר, אני צריכה לשלוט בכולם מסביבי, הרי לא מספיק לשלוט רק בעצמי, אני צריכה שהמציאות של מה שאני רציתי תקרה. איך היא תקרה אם אני לא אשלוט בכולם? לא, לא עובד. ואת יודעת, מקודם העלית פה נקודה יפה. את מקודם מעלית את נקודת הרווקות, ואני חייבת להגיד לך, אז אני אמנם הגעתי, אני זנחתי את המערכת יחסים שהייתה לי הלא בריאה הזאת, כי כל עוד אתה בתוך זה, המערכת יחסים שתהיה לך, לא משנה מי תביא לך לחיים, היא לא בריאה. אם אתה לא עושה את 12 הצעדים, ואם אתה לא מכניס רוחניות, ואם אתה לא משנה את הדפוסי ההתנהגות שלך, האנשים שתביא לחיים שלך יהיו עם ריכוז עצמי. כי רק איתם אתה יכול להיות בריכוז עצמי. רק אלה סוג האנשים שאתה תהיה חולה מספיק בחיים שלך, שלא יהיה להם אכפת. אז כל עוד אתה לא... אם בחסד האל יצא שאתה עושה את התוכנית הזאת ואתה רווק, זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לאחל לעצמך, כי אתה צריך להיות בנכונות לעשות את זה, וברגע שיש לך אנשים אחרים שצריכים אותך, אתה לא יכול באמת להתחבר. אתה צריך להיות עם עצמך ולהתחבר לזה. הזוגיות הטובה הזאת שאני מאחלת לכל מי ששומע אותנו, תגיע. אבל אתה צריך להיות כאילו בטוב עם עצמך. ואיך תהיה בטוב עם עצמך אם אתה עסוק ב... יודעת, לשלוט ב...
זה נכון מאוד,
אתה לא
וגם
בטוח.
אני אגיד פה בתור מי שבאמת נשואה כבר איזה 16, 17 שנים, כבר לא זוכרת, באמת אחד הדברים שהייתי צריכה ללמוד, שבשנים הראשונות של הנישואים לא הצלחתי לעשות את זה, וזאת כנראה הייתה הסיבה גם שלא הצלחתי באמת להיכנס ל... גמילה ככה לאורך זמן ולהחלמה, כי נתתי באמת לרעשים החיצוניים של החיים כל הזמן להיכנס ולתפוס את המקום הראשון והשני והשלישי והרביעי, ולא נשאר
ברור.
מקום. והייתה פעם מישהי לפני הרבה שנים, אני זוכרת שהיא אמרה בקבוצות, שהחיים כאחלנית כפייתית, כן, אז תמיד המושגים והשדה הסמנטי זה קשור איכשהו לאוכל. אז היא אמרה, זה כמו שאני הולכת בסופרמרקט, ויש לי עגלה. ונגיד, בטעות, בן אדם אחר חשב שהעגלה שלי זה שלו, והוא שם שם כל מיני דברים שאני לא צריכה. אני מגיעה לקופה, ופתאום אני קולטת שיש שם דברים שלא אני שמתי, ואני לא צריכה, אני אוציא אותם, נכון? אני לא אעביר אותם בקופה ואשלם.
נכון.
וגם בחיים, כשאני נותנת לאנשים אחרים לזרוק, סליחה, כן, אבל את הזבל שלהם, למחשבות שלי, וזה מנהל אותי, אז הגוף שלי הוא הקופה הרושמת, הוא משלם כשאני מכניסה את האוכל הזה. ובאמת יכול להיות שזה, אני לא אומרת, אני יודעת שבתור אימא לילדים קטנים, כשהם היו קטנטנים, זה נורא קשה, נורא קשה. אני זוכרת שהייתי אומרת, מה, איך אני יכולה להגיד שהתוכנית של 12 הצעדים זה במקום הראשון? לפני הילדים? כן, כי אם אני לא במצב רוחני תקין, אני לא
ברור.
האימא שמגיעה להם, אני לא הבת זוג
ברור.
שמגיעה לבעל שלי. אני
זה
לא,
לא...
אני כלום,
חד
אני רק
משמעית.
עסוקה בעצמי ובמה אני אוכל.
הזוגיות עם עצמך יותר חשובה, סליחה שאני אומרת את זה לכל מי שלא חושב כמוני, אבל כדאי שהוא יחשוב כמוני. הזוגיות יותר חשובה מהזוגיות עם בעלך, והזוגיות עם עצמך, עם כל הכבוד לילדים, שזה דבר נפלא. ואני מאחלת לעצמי מאוד מאוד מאוד, אני דווקא מאלה שעכשיו מאוד מחפשות זוגיות, אבל הזוגיות עם עצמי היא הדבר הכי חשוב. ואת יודעת מה? אני אפילו, הנה, אני אספר לכם סוד. את יודעת מתי הזוגיות עם עצמי באמת התחילה? שאהבתי את המשקל מהבית. חודשים כשהייתי בתוכנית הזאת, עדיין היה לי משקל ועדיין היה לי טקס, היה לי טקס, איזה טקס, כל בוקר מעל מתעוררת ונשקלת. וזה, את יודעת, הדיאטנית לא אמרה לי לא. המלווה שלי אמרה לי, כדאי שתבררי עם אלוהים, אם זה מה שאת באמת מתכננת לעצמך היום, או מחר, או מחרתיים. והיא אמרה לי, כי זה כאילו יקשה עלייך לתת שירות. ואני חייבת להגיד לך, זה יקשה עלייך לתת שירות עם עצמי. להיות טובה עם עצמי, אבל באמת, ממקום אמיתי, מלהיות טובה עם מקום שאומר, לא משנה, כאילו, אני אוהבת את עצמי, לא משנה מה אני עושה עכשיו, אני, לא משנה מה יקרה מחר, ולא משנה מה יקרה מחרתיים, ולא משנה אם אני אפול, ולא משנה אם אני אקום, ולא משנה... אין הלקאה עצמית, אני אוהבת את עצמי, ואני מקום ראשון. ואני מבטיחה לכם שמהמקום הזה, הזוגיות הכי בריאה תגיע. כי רק אנשים שאת רוצה לידך, יעריכו אותך כשאת ככה. וזה לא ריכוז עצמי, זה אהבה עצמית. יש הבדל מאוד גדול בין ריכוז עצמי לאהבה עצמית. שימו לב לזה.
לגמרי, ואם מדברים באמת על המשקל, על המשקל ששוקל בני אדם, אז אני המון פעמים זרקתי את המשקל מהבית, ודווקא באמת בהחלמה הזאת, שזה כבר 3.5 שנים בערך, זה באמת, יש לי משקל, כי הבעל שלי והבנים שלי רוצים להישקל, כל אחד מסיבותיו שלו, הבנים נורא מתלהבים, כל פעם שהם עולים במשקל, הם מרגישים, הנה, אני גדל, אני זה, ואין לי עם זה שום בעיה, זה לא מזיז לי, אבל אני גם באמת לא נשקלת, ובדיוק היום הייתה לי איזושהי התכתבות עם חברה, והיא שאלה לגבי כמה ירדתי, או אני לא זוכר בדיוק, ואז סיפרתי לה שהחלום שלי היה בתחילת, לפני 20 שנה, להיכנס למידה 38 במכנסיים. לא רציתי להפסיק לאכול באופן כפייתי, רציתי ללמוד איך להמשיך לאכול את המאכלים האלכוהולים שלי, אבל להיכנס למידה 38, וגם כשנכנסתי,
לא עובד אגב,
גם כשנכנסתי לגיל למידה 36, עדיין לא הייתי מרוצה.
ברור.
והיום זה בכלל לא משנה לי. הייתי ממש, היו תקופות שהייתי קונה בגדים רק אם הם במידה שאני רוצה להיות. היום אני מבינה שהגוף שלי לא משתנה. המידות, המספר שכתוב, נגיד במכנסיים או בבגד ים, משתנה מחברה לחברה, אז יש חברות שזה 38, יש חברות שזה 40, יש חברות שזה 42, וזה סבבה, וזה לא מפריע לי, ואני אפילו לא גוזרת את הטיקטים עם המספרים, וזה לא מעניין, כי יש באמת אהבה וקבלה לגוף, זה חלק מזה, זה משהו שהוא מאוד שונה בינינו, האחלניסטים, לבין אלכוהוליסטים או נרקומנים. יש מעבר לכל הדברים האחרים שמאוד מאוד דומים, ריכוז עצמי וכולי, יש משהו עם דימוי הגוף, הוא דימוי גוף מאוד לא בריא, לשני הכיוונים, כן? או שאני מסתכלת במראה ואני רואה מישהי סבבה לגמרי, ואז אני רואה בתמונות ומגלה שאני באמת במצב פיזי שמסכן את החיים שלי, או להפך, שאני, יש לי ממש תחושה שאני ענקית, ובעצם אני לא מודעת לזה שאני במידות שהן לחלוטין בריאות ורגילות. אז באמת עשית קודם ככה קצת ספוילר לפסקה הבאה, ששאל איך אני יודעת אם זה אלוהים, זה הרצון שלו, הרצון שלי. ופה, אם את ככה בא לך, תכף נחזור קצת אחורה, כי יש פה כל הצעדים בבת אחת, אבל יש פה קטע שאומר, אם הייתי בספק בקשר למשהו, בא לך לקרוא ולשתף לגבי זה? זה נמצא, מצאת את זה?
רגע, אני אקרא את ה... רגע.
זה כאילו, זה לא הפסקה האחרונה, זה בפסקה הלפני האחרונה, שמתחילה בהייתי צריך לבחון את מחשבותיי, וזה בסוף המשפט השני שם, אם הייתי בספק בקשר למשהו.
רגע. אם הייתי בספק, אני לא רואה. הודיתי בפעם הראשונה שבעצמי, ויש שבלעדיו הייתי אבול. מצאתי מחדש, עושה לקט פעם.
לא, אז אני אקריא את זה ואז נדבר על זה, ואחרי זה נחזור אחורה. אז כתוב פה, כן, בדיוק, הייתי צריך לבחון את מחשבותיי לאור המודעות החדשה לאלוהים, שבתוכי, וכך מה שנראה בשכל ישר, הפך לשכל לא ישר. ואז, אם הייתי בספק בקשר למשהו, הייתי אמור לשבת בשקט ולבקש לקבל את הדרכתו ואת הכוח לטפל בבעיות שלי כמו שהוא ירצה שיעשה. אז כשאני שואלת האם זה הרצון שלי או הרצון של אלוהים, שאני מקבלת בתחילת הדרך, שאני מקבלת הנחיה, לרוב זה דברים שלאו דווקא בא לי לעשות, זה דרך
וואו.
מעולה לדעת שזה הרצון שלו ולא שלי.
לגמרי.
וגם הרצון שלי מאוד מאוד מתרכז, זאת האמת שלי לפחות, מאוד מאוד מתרכז בלעשות בשביל עצמי. הרבה
יואו,
פעמים
יש לי
גם
מה זה
על
סיפור.
חשבון הזמן של אנשים אחרים.
יש לי מה זה סיפור לספר לך. כולם הזדהו איתי עכשיו.
יאללה.
לאבא שלי יש יום הולדת בסוף השבוע הזה. עכשיו, כמובן ש... כחלק מהיותנו אנו, הרי חלק מהריכוז העצמי שלנו גורם לנו גם לריב עם כל העולם. וכמובן שכל החיים שלי הייתי בקסח עם אבא שלי, וכל החיים שהייתי בקסח עם אמא שלי, וגם כל החיים שהייתי בקסח in general, וגם עם טופו, כל החיים שלי אני בקסח, בקיצור, עד השנה האחרונה למעשה. אבל כחלק מהכסח, כאילו, הגענו לשלב הזה שצריכים לאבא שלי בן 70, עגול. עכשיו, בגילאים האלה בעגול עושים איזשהו אירוע. המערכת היחסים בין ההורים שלי היא גם מאוד מורכבת כזאת, הם רבים יותר, כאילו, הדבר היחיד שהם מסכימים עליו זה שאם היו צריכים לבחור שוב, הם לא היו ביחד. ממש בצורה קיצונית. אמר, התקשורת ביניהם, הם פה פולנים, וזה אבא שלי מתעורר בבוקר, מסתכל על אמא שלי ואומר לה, לא זנחו, שזה בוקר טוב, תעזבי אותי בשקט, כזה. ו... ככה, כאילו, שנים, זה התקשורת ביניהם, זה הדינמיקה, זה ההורים שלי הם כאלה. אבל בקטע עכשיו, שאמא שלי צריכה להגן לאירוע, אז מה היא עושה? היא מפילה את זה עליי ועל אחותי. עכשיו, היא לא מפילה את זה עליי ועל אחותי, היא מפילה את זה על אחותי, ואחותי מפילה את זה עליי. גם את האירוע וגם את המתנה. ואני נורא כעסתי על זה, נורא כעסתי שהכל נופל עליי, יש לי כאילו בלאו הכי כל כך, את יודעת, יש לי את הלחץ של העבודה, ויש לי גם את הלחץ של איזשהו פרויקט שלקחתי על עצמי, ויש לי גם את ה... פה איתנו את החברות שאני באמת מנסה לתת שירות כמה שיותר, ובכל קבוצות, ואני גם מעבירה, ויש לי הרבה דברים שאני עושה מסביב, ואני כולי, מה הפלתם את זה עליי? אני גם עכשיו הוועד של הבניין שלי, יש לי מספיק מה לעשות. מה הפלתם את זה עליי עכשיו? כאילו, מה אתם קשורות? אין לי זמן לזה, אין לי זמן לנשום. ואז אמרתי, אני חייבת לעשות פורמט, וכנסיתי פורמט. ואז קיבלתי פסקה שאומרת שזה תיקון, שאנחנו בחיים לא נוכל לתת מספיק כדי לתקן על העוול שעשינו לאישה שלנו ולהורים שלנו. אני כזה, הנה על העולם. זה התיקון שאני חייבת לאבא שלי. אני חייבת לו על כל השנים האלה, שאני שיקרתי לעצמי סיפור מפגר בראש, על כמה שהוא לא בסדר, וכמה שאימא שלי לא הייתה שם, כי הוא היה לא בסדר, כאילו סיפור משהו, שמתי את הדבר, אני עלובי החיים, את לא מבינה, באמת, אני הייתי עלובי החיים, הברברה סטרייסנד קטנה לידי, בקטע אחר, אהבתי יותר גדול מאפתה, וזה שקר וכזב, ואז פתאום אמרתי לעצמי, הנה על העולם, אז לא רק שארגנתי לו אירוע, גם קניתי לו את מה שהוא רצה, וזה עולה הון תועפות, אמרתי, תשתקי, את חייבת לו עכשיו 30 שנה של חסד, תני הכל. אז איך אני יודעת מתי זה רצונו ולא רצוני? שזה גורם לי להוציא 5,000 שקל למתנה.
איי, איי, איי.
זו דוגמה.
זה מדהים, את יודעת, אגב, גם אמא שלי חוגגת שבוע הבא 70.
יפה.
ובאמת, תודה לאל שעם כל הריכוז העצמי ההיסטרי שלי, אני לא, באמת איתה, מאז ומעולם היחסים היו מעולים.
באמת?
כנראה שזה קשור בה ולא בי.
וואו, איזה
אבל
חומלת.
כן, כי עם אבא שלי היחסים, זכרונו לברכה, היחסים תמיד היו מאוד מאוד כואבים, כנראה בגלל ששנינו אכלניסטים. הוא היה ואני עדיין, ובאמת, אבל זה באמת נס, מתנה לקבל הורה שהוא כל כך מכיל כמו אמא שלי, וכל כך באמת
מאוד לא מובן מאליו.
ממש,
את גם
ממש
קיבוצניקית, זה בכלל לא מובן מאליו.
כן, כן, לא, היחסים שלנו עד גיל, זאת אומרת, עד גיל 11 בערך, הייתי בלינה משותפת, אז מבחינתי אימא זה מי שעושה לי צמה ארוכה, 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 ומסדרת לי את השיער כל בוקר, וזהו. וברגע שעברנו קיבוץ לקיבוץ שבאמת לא הייתה לינה משותפת, והתחלתי לגור בבית, אז היו יחסים מאוד מורכבים עם אבא שלי החורג, שממש לא סבלנו אחד את השני בשנים האלה, ועד שהגעתי ל-OA והיה התיקון שאמרת קודם, אבל באמת איתה תמיד היו יחסים מדהימים, וזה באמת הודות לה ואלוהים, זה לא קשור אליי לחלוטין.
זה מטורף.
אבל בתחילת הפסקה יש פה כמה דברים. דבר ראשון, אחרי שהוא נפרד באמת מהאלכוהול בפעם האחרונה, אז הוא אומר בפסקה הקודמת, הצעתי את עצמי בענווה לאלוהים כפי שאז הבנתי אותו, דיברנו על זה, ואז באמת הודיתי בפעם הראשונה שבעצמי לא הייתי שווה כלום, שבלעדיו הייתי עבודה. חשפתי את
נכון.
חטאיי ללא פחד, והייתי מוכנה שחברתי, נגיד, במקרה שלנו, סליחה, שחברי שמצאתי מחדש, זאת אומרת אלוהים, כחבר, כמישהו שרק רוצה טוב, יסלק את כל מגרעותיי מהיסוד, מאז לא בא משקה אל פי, ובמקרה שלי זה היה באמת עם האוכל האלכוהולי, שלא נכנס אליי יותר, ב-11 ל-11 ל-19, זה התאריך שאני סופרת ממנו, אבל בעצם בתשיעי ל-11-2019, הייתה הפעם האחרונה שממש הצעתי את עצמי בדמעות מעל האסלאק שלא הצלחתי להקיף, ושאלתי אותו, מה אתה רוצה שאני אעשה? פשוט תראה לי, כי אני לא מסוגלת עם האוכל הזה, ואני לא מסוגלת בלעדיו, ואני לא יודעת מה לעשות, ובכיתי, ואחרי זה צמתי יומיים, ואז התחלתי את תוכנית האוכל המסודרת, ולכן אני סופרת את זה באמת מה-11 ל-11, וגם בגלל שזה מספר שכמובן
אני אזכור.
כ-OCD של מספרים זה עובד מעולה. ואז באמת הפסקתי עם האכילה הכפייתית, ואז הוא מספר, חברי ביקר אותי, כשהפעם באמת מדובר על אבי, שבא לבקר אותו בבית חולים, והוא אומר, חשפתי בפניו את כל בעיותיי ומגרעותיי, עשינו רשימה של כל האנשים שבהם פגעתי, או שהייתה לי טינה נגדם, זה היה כשהיו את השישה צעדים של אוקספורד, עוד לא היו, הוא עוד לא כתב את 12 הצעדים, אז היו רק שישה צעדים, אז
כן,
עשו את
באתי להגיד
הרשימה.
לך, בשתי פסקאות הוא עושה את
כן,
ה-12, מה?
בדיוק,
זה
אז לא,
לקח שנה.
אז זה באמת השישה שאז היו, והוא אומר, הבעתי נכונות מוחלטת לגשת לאנשים אלו, להודות בשגיאותיי, לעולם לא אהיה עוד ביקורתי כלפיהם, זה נורא הזכיר לי את מה שאמרת על ההורים, עמדתי
ממש.
לתקן, הנה התיקון, דברים
יאללה.
אלה כמיטב יכולתי. וכאילו, אימא, יש לנו פחות מארבע דקות, אז תכף נמשיך, אבל אני כבר אגיד כדי ש... כי פשוט הזום זורק, אז אני אגיד לך המון המון תודה, ווואי, איזה סיפורים, ותכף בטח נשמע עוד. אבל באמת זה מדהים, הקטע הזה שהוא עשה את מה שאנחנו קוראים
מהפך.
בעצם אחרי צעד 2 וצעד 3, הוא עשה את צעדי החשבון נפש
ניקוי.
או השינוי וניקוי החבל הטבור הזה בינינו לבין אלוהים, הוא פשוט עשה את זה שם בבית החולים. וכמובן שהשלב שקראנו קודם, של הייתי אמור לשבת בשקט ולבקש לקבל את הדרכתו ואת הכוח לטפל, זה בעצם צעד 11 שלנו היום, שאז זה היה, אני חושבת, צעד החמישי. ובאמת זה מדהים איך שזה קורה ברגע שאנחנו מתחילות, אנחנו עכשיו רק מסיימות ככה את צעדים כאילו אחד ושתיים, ואחרי זה נמשיך גם ביש פתרון את אחד ושתיים, אבל בעצם אנחנו מבינות מהקטע הזה, לפחות אני מבינה מהקטע הזה, שברגע שאני, הצעדים הראשונים הם סופר חשובים כי הם הבסיס. הצעד אחד, צעד שתיים, צעד שלוש, ואז ברגע שאני כבר מגיעה לצעד שלוש, להבין את זה, שבאמת, הוא אומר פה, הייתי צריך לבחון את מחשבותיי לאור המודעות החדשה לאלוהים שבתוכי, ומה שנראה כשכל ישר, בעצם הבנתי שזה שכל לא ישר, כי זה השכל שלי, של האכלניסטית שכל כך
צריך
מבקרת
לקום.
בעצמה, ולא רואה שום דבר. אז באמת, זה הצעד שלוש, ואז אני חייבת, חייבת לעשות באמת את כל הצעדים כדי להבין מה הוא רוצה ממני ולקבל את הכוחות לבצע. ווואו, מרגש.
אני רוצה להגיד משהו אחד קטן בהקשר הזה, משהו שהמאמנת שלי אמרה לי והוא כל כך נכון, שאומנם אנחנו כל הזמן אומרים שזה התפתחות ולא שלמות, ושצריכים, התהליכים האלה לוקחים זמן, אבל גם אסור להתעכב, כי כשאתה עושה את 1, 2 ו-3, אתה מגיע למצב שאתה כאילו נפטרת מהסמים שלך, ו-4, 5 ו-6 הם כל כך שוברים, שכאילו הדבר הראשון שאתה רוצה זה לקחת את הסמים שלך. אז מהר, 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 ברגע שאתה כבר עושה את החלק הזה, אם כבר הצלחת לעשות את החלק הזה, רוץ, עוף על הצעדים, כי הדרך אחורה היא מושכת.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שההכנה, וכאילו כל החצי הראשון של צעד אחד, שזה הגמילה והניקיון, ועוד שנייה מעיפים אותנו, זה באמת, ברגע שזה עובד, שאני נקייה, לרוץ, לרוץ,
לרוץ,
לרוץ, לרוץ.
ממש.
לא צריך לעשות את זה ב-100%, רק את צעד אחד צריך לעשות ב-100%.
נכון.
להיכנה, להפסיק עם השימוש באוכל, כל השאר יבוא
נכון.
בזמן שלו, והמון המון תודה, אוהבת אותך, מלא 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 מלא, עד שיעיפו אותנו, וכל מי שרוצה לשמוע עוד, מוזמן להיכנס לפגישות של החזון עבורך, מוזמן להיכנס בכלל לפגישות של אכלני יתר אנונימיים, האתר שלנו, כמובן, OA ישראל, בלינק יש גם את הקישור ישירות לאתר, ואפשר לראות איפה יש פגישות, באיזה שעות, איך נכנסים.